השם של השיחה הערב זה שמעתי על שמיעה, על הקשבה. אם נצא רגע להמשיך משבוע שעבר, כשדיברנו על סנגה, אני רוצה להציע את המחשבה, את ההרהור, שאולי סנגה, אחד האספקטים של מה אנחנו מדברים, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על סנגה, אחד האספקטים, אחד הפנים של סנגה, זה איזשהו מקום שיש בו מרחב של הקשבה. אנחנו הרבה פעמים נוטים לחשוב על הקשבה, כעל משהו כמעט פסיבי, שבו בעצם אנחנו כמו שמים לב, או לפחות מתכוונים לשים לב, למה שממילא ישנו, למה שממילא קיים, למילים שנאמרות, ממילא, לדרך הביטוי של האדם או האנשים שאנחנו מקשיבים להם. אבל אני חושב שאם אנחנו חוקרים את זה עוד יותר לעומק, ובעיקר דרך החוויה שלנו, דרך רואים מה קורה, אולי קודם כל לנו, כשאנחנו מרגישים שמקשיבים לנו, שישנה הקשבה, אני חושב שאנחנו מבחינים שבעצם הקשבה היא לא משהו פסיבי אל סיטואציה, הקשבה בעצם יוצרת את הסיטואציה. כשמקשיבים לנו, אנחנו הרבה פעם אומרים דברים שגם אותנו מפתיעים, שהם לא איזשהו given, איזשהו נתון, שבעצם המרחב הזה של הקשבה הוא מרחב שהוא בורא, הוא יוצר. ולתוך הקונטקסט הזה של סנגה, כמו של המדיטציה, אנחנו בעצם מביאים כל מיני, כמו איזשהו מרשם סבתא כזה, משהו שיש בו המון המון כמו טריקים וסודות נורא נורא קטנים כאלה, אבל ביחד הם יוצרים איזשהו סטינג, איזשהו שדה שמאפשר למדיטציה לקרות, או מאפשר להיות בתוך הכלים שיש בו הקשבה, שיש בו הקשבה עמוקה. בשפה המודרנית, העכשווית, בת זמננו, אני חושב שאנחנו פוגשים הרבה את המקום של הקשבה והחשיבות של להקשיב, ומקום שמאוד נמצא בכל המקצועות הטיפוליים, למשל פסיכולוגיה, פסיכותרפיה ועוד כל מיני נגזרות שיש בהם הרבה מפגש וצורך בהקשבה, והחשיבות שלה מאוד מאוד נודעת. בשפה של הדרמה, בשפה המסורתית, אנחנו נתקלים בזה פחות, אבל כדאי אולי לציין שזה גם כן נמצא. אפילו אם תרצו, במקום של רוב הסוטרות, רוב הדרשות, לא כולן, אבל המון מהן, איך הן מתחילות? מה המילים שהן מתחילות? כך שמעתי. ככה זה מתחיל, זאת אומרת, השיחה על כך שמעתי. ובעצם זה נמשך. כל הגלגול הזה של הדרמה וההעברה של הדברים, חלק מהתמסורת נעשתה בעצם דרך שיחות, דרך שמישהו סיפר לאחר או לאחרים, כך שמעתי, ודיווח על מה שהוא שמע, מה שהיא שמעה, ואותם שומעים או חלק מהם המשיכו עם זה הלאה. והם סיפרו אותה, כך שמעתי וכך שמעתי. וזה מתגלגל, הולך ומתגלגל. חוץ מזה ישנו את המונח שבפאלי, זה סבקה. סבקה או שבקה. בדרך כלל מתרגמים אותו בתרגומים לדיסייפל, איך אומרים דיסייפל בעברית? דיסייפל, תלמיד, לפעמים זה מקבל אפילו עוד משמעות, חניך, תלמיד של הבודה, חניך של הבודה, אבל המילה סבקה, מילולית המשמעות שלה זה השומע, הירר, זה ששומע. וכבר במקום של השמיעה ישנו איזשהו מקום של לקבל משהו, כמו מרחב שדברים יכולים לנחות בתוכו, כמו שזרעים נוחתים על קרקע ויכולים, שם יכול לצמוח משהו חדש. ו זה אולי בכיוון אחר קצת מהמסר שהרבה פעמים רבים מאיתנו המורים, בטח אני, מאוד מאוד מביאים ומדגישים את המקום המאוד פרקטי שקיים בלימוד הזה, המקום של התרגול, שאני חושב שעוצמת התנועה שלו, כמו שאני מרגיש אותה וכמו שהיא יוצאת מרבים מאיתנו, היא דווקא בגלל הנטייה שהיא עוד יותר חזקה אצלנו, בחברה שלנו ובזמן שלנו, ללכת לכאן, אל הרעיונות ולהשתעשע ברעיונות ובקסם שלהם ובמה שמעורר התנגדות, אבל להתעסק בהם רק באינטלקט, ישנו מאוד את המקום של הדגש של התרגול. אבל האמת שמסתכלים על זה, גם בתוך הסוטרות ובתוך הלימוד של הבודה, יש המון דגש על המקום הזה של הסבקה, של ההירר, של הלשמוע את הדרמה. שוב, כשאני אומר לשמוע את הדרמה, אני לא בדיוק יודע למה הכוונה. כלומר, מה זה הדרמה הזאת ששומעים אותה? האם לשמוע איזשהו, לקרוא את הדרשות ובדיוק כמו שהן כתובות ועם ה... בדיוק היום שמעתי איזושהי שיחה של סטיבן בצ'לור, האהובי ויקירי, והוא מקריא שם איזושהי סוטרה. את הסוטרה בתרגום שלו, והוא מקריא אותה ומקריא אותה ומקריא אותה, ואומר אחר כך לשומעים שלו, אם מצאתם את זה רפטטיבי, אני רק שתדעו שזה שליש מהאורך המקורי. אז לא ניכנס כאן בדיוק למה הכוונה, ואפשר להיכנס כאן לאיזשהו שיחה או ויכוח שיכולים להיות מעניינים יותר או מעניינים פחות. אבל בואו נשאיר כאן לעצמנו את הדרור לכל אחד להחליט מה שומע כשהוא שומע לשמוע את הדרמה. אבל בלשמוע את זה, זה בהחלט... בהחלט מקום שהוא מאוד מאוד פורה, ומאוד מאוד יכול להשפיע. וכמו שאנחנו מכירים, הרבה פעמים, אמר לי את זה לא מזמן על... מישהו דווקא דיבר על ההורים שלו. אמר לי, אתה יודע, כשאני חושב על זה, את רוב מה שהם אמרו לי אני לא זוכר. הרי רוב מה שדיברו איתי בכלל היה מן הסתם עניינים פרקטיים. של התנהלות של בית ושל משפחה, ואני בטח לא זוכר כלומר, מעבר לזה, היו גם דיבורים שהם אולי יותר משמעותיים, וגם מתוכם את הרוב אני לא זוכר. אבל איכשהו משהו הרבה פעם יותר באיך שהדברים נאמרים, ובאיזשהו ניגון שקיים בהם, כל כך משפיע והולך איתי. והרבה פעם אנחנו מוצאים, אפילו למשל בסיטואציה ממש כזאת, כמו שקורית עכשיו, שאני מדבר אליכם ב... whatever אני מתכוון כשאני אומר דרמה, ואנחנו הולכים הביתה, ומן הסתם רוב הפעמים, רוב הדברים שנאמרו, אפילו כולם נשכחים. זה כל כך טבעי וזה כל כך בסדר. איזה כיף. ואני אגיד מה כיף, כדי שמי ששומע אותי אחר כך מפה, באינטרנט, ידע, המזגן יפסיק לנו. ו... כן. ופה בזמן לפעמים איזה מילה, לפעמים איזה משפט שנאמר, כן מהדהדים בנו, והולכים איתנו, וחוזרים לנו בכל מיני צורות, או בכל מיני דרכים שהם... הם מתפתחים. כאילו, תמיד כמו שרואים שזורקים זרעים. כמה מתוכם קורה איתם משהו, אבל מה זה משנה? זה הדרך שהטבע עובד, ויש את האחד, שניים, שלושה, שכן קורה איתם באיזשהו דרך נס משהו, והם מלבלבים והופכים לאיזשהו צמח. ולפעמים זה אפילו לא מילה או משפט מסוימים שמעדדים, אבל משהו מתוך מה שקרה כאן. משהו בתוך איזה דרך פלא שאולי מחשבה אצל מישהו אחר איכשהו ידהדה בתוכנו, ואנחנו אפילו לא הבחנו שזה קורה בתוך המרחב הזה שיש בו את הפתיחות הזאת, שנורא מעניין, דנה, שדווקא בתחילת הערב הזה, זה מה שבחרת להצביע עליו בעצם, איזשהו משהו שקוף כזה, שאנחנו לא עושים אותו באופן שאנחנו יודעים איך אנחנו עושים אותו, אפילו לא במודע לגמרי מכוונים אליו, אבל איכשהו אנחנו ביחד מתקבצים אליו, והוא קורה. הזכרתי קודם מקצועות טיפוליים שיש בהם הרבה מקום בעצם של שיח והקשבה, וכל כך הרבה פעמים יצא לי במהלך השנים לשמוע מאנשים שעוסקים במקצועות כאלה, שחלקם בקבוצה או חלקם שיצא שאמרו לי למשל באופן אישי, שדרך הדרמה והמדיטציה והפרקטיקה הם הרגישו חוויות שגם חלק תיארו את זה כמשהו נפתח לי בהקשבה, ואחרים או חלק הרגישו גם את הקטע השני, הרגשנו כמו ירד מעצמנו איזושהי משקולת של איזושהי תחושה של אני לא באמת מצליח להקשיב. כי הכוונה המאוד ראויה הזאת לפגוש את האחר, להיות קשוב אליו. שלום. אם היא לא שומעת את זה, את הרעש שפה, היא נורא נורא בקלות לוקחת את זה כאיזשהו מקום ש... שדי מהר הולך לרגשות השם, של אני לא מצליח להקשיב. כי באמת באמת להקשיב לך, באמת באמת להקשיב לערן עכשיו, זה שלא יעלו לי כל הדברים האלה שלוקחים אותי מפה לכל מיני מקומות. כשאין באמת את המקום של קודם כל הבהירות שזה קורה, ואיזשהו מקום של רכות בפנים וקבלה כלפי זה, אנחנו כל הזמן מנסים להדוף משהו שהוא נורא נורא טבעי, שהוא באיזשהו מקום חלק מלהיות בן אדם. ואחת הדרכים שבהם הבודה מדבר על, אולי אפשר לקרוא לזה, כשהוא מדבר על מה שאנחנו קוראים להם מחשבות, הוא משתמש בכל מיני מילים. ישנו למשל מושג, מונח שנקרא ויטקה. ויטקה בעצם זה התנועה המחשבתית כמו שהיא מאוד מאוד קרוב לראש שלה, להתחלה שלה. זה כבר כן תנועה מחשבתית, תנועה מנטלית. בכלל, כשאנחנו מדברים על הקשבה, זה לא מחייב, אבל הרבה פעמים אנחנו מדברים על הקשבה, אנחנו כבר מדברים יותר, אנחנו כבר מניחים את קיומו של עולם המילים, של השפה. השמיעה לא מחייבת, אנחנו מתכוונים בדרך כלל כשאנחנו מדברים על שמיעה דווקא למילים. שמיעה פשוט שומעת צליל כצליל, ויכולה גם רגעים נדירים אולי של מיקוד גם לשמוע את צלילי המילים, צלילי הקול, להבחין בו בזמן שקורה את השמיעה או ההקשבה שהולכת יותר אל התוכן, כי מילה מטבעה יראה משהו שמיד יש לו גם משמעות. זה לא רק ויטקה, שיוצא אנחנו יכולים יותר לשמוע כצלילים, כי אנחנו לא מבינים. אבל מילים שבשפה שאנחנו מבינים, מיד עולה פה גם המקום של המשמעות. אבל בתוך המונח ויטקה, אנחנו כבר מדברים על שפה. זה לא מדובר על שמיעה כשמיעה עירומה, כחוויה החושית המאוד ראשונית שישנה במפגש הזה בין איבר שמיעה בריא לבין נסיבות שמעוררות חוויה של צליל. ויטקה, אנחנו הרבה פעמים במדיטציה בעצם מעוררים אותה, את המקום שבו עולה ואומר צליל. זה כבר התחלה של מחשבה, זה פעילות מנטלית. אבל פה בזמן היא מאוד, יש בה משהו מאוד פשוט, מאוד מרווח. משהו שפשוט מצביע על מה שישנו, בלי או... ואז ישנו מונח אחר שנקרא ויצ'רה או ויצ'ריה. הרבה פעמים, למיטב ידיעתי, ברוב המקרים הוא גם מופיע כצמוד. ויטקה, ויצ'ריה. ושם ישנו את המקום שהמחשבה מתרחבת מעט. זה הופך אולי לאיזושהי אמירה. יש כאן כבר יחד עם ההצבעה איזושהי תנועה. למשל, כשהסגן מופיע, התחיל צליל. או אולי אפילו התחיל צליל של המסגן, זה יותר אולי מתאר את המקום של הויטקה, ואז כשהוא עולה, אבל למשל המקום, המזגן התחיל עוד פעם, מעניין, זה כבר קצת נע בתוך הסקאלה, זה הרי לא דברים שהם או זה או זה, אלא איזושהי תנועה של סקאלה, ועל אותה סקאלה מונח מאוד מאוד משמעותי, ונורא נורא יפה בפאלי, שהבודה מביא, זה המונח פפנצ'ה. פפנצ'ה, מתרגמים את זה לסגסוג מנטלי.
התרבות.
אבל האמת אני חושב שהמונח הכי טוב זה פפנצ'ה. זו מילה הומונטופאית. שומעים במילה הזאת מה זה? הפקה-פקה הזה. וכל כך הרבה פעמים, כשאנחנו מתכוונים להקשיב, תוך שתי שניות, שלוש שניות, כבר יש פפנצ'ה בפנים. אז קודם כל, האיכות הזאת היא שמתפתחת מתוך התרגול לראות, לדעת בבהירות. ואז התגובה הרגילה שלנו לפפנצ'ה זה פפנצ'ה. פפנצ'ה אחרת על הפפנצ'ה הזאת. התחלה עולה לי פתאום אני יודע. להקשיב למישהו, ואז הוא אומר מה, ופתאום אומר לי, עוד פעם הוא לובש את הבגד הזה, או משהו כזה, ופתאום אני מבחין כאילו בתוך המקום הזה, אז עולה, ואז הפפנצ'ה, כלפי הפפנצ'ה עולה באיזשהו סיפור על עצמי, עוד פעם אני לא מקשיב. אתם מכירים את ה... וכאן מאוד נכנס המקום, של אי שיפוטיות, אי שיפוטיות כתרגול, לא אי שיפוטיות כאידאה. לא האי שיפוטיות, אני אהיה עכשיו בודה כזה, ואני לא אשפוט את הבן אדם שמדבר איתי. אני לא אשפוט. ככה צריך להיות. כי זה הרי לא עובד. ואז כשהשיפוטיות תעלה בי, אני אשפוט את עצמי על זה שאני שופט אותו. אבל המקום של האי שיפוטיות כתרגול, כשאנחנו מבחינים בכל הפה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה הזה, ואם אנחנו מבחינים בו עוד יותר מהר, אז אנחנו מבחינים בו עוד יותר מהר, מה טוב? כי אז יש פחות עוצמה לנטייה הפפנצ'ית כלפי הפפנצ'ה, לנפח אותה עוד. מה? בסיכום קהל על הוידה?
כן, להתחיל בוידה, כי אני איפה זה בין לבין, זה בדיוק מה שאמרתי. אני
חושבת
שאני לא לבד
כשזה
קרה לי.
אז הרגע שבו עלה לך, וואי, איזה פפנצ'ה, ערן, אתה יכול, זה בדיוק מקום שעלה בך איזושהי בהירות כלפי מה שישנו, קצרה, פשוטה, לפני שעלה הפפנצ'ה, זה בטח רק אני לא מבינה, ורק אני...
זה האומץ, אני לא יודעת מה המילה לזה, אני פתחתי להלות מידות, אני לא
אשפוט את עצמי. אז אם נלך עם זה, רחל, אומץ, יש יותר סיכוי שיוכל לקרות כשמה שקורה בפנים זה ויטקה. יש את הבהירות, אבל היא לא... הפפנצ'ה בדרכה היא מין סמיכה כזאת. והיא יכולה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, וזה קורה לנו הרבה פעמים. אז הייתי מאוד מאוד מציע להיזהר מהנטייה שלנו לראות אותם כזה דבר אחד וזה דבר אחר. הדבר, כל הדרמה היא שפה לא של דברים, אלא של תהליכים, של מגוון, של מרחב שנמצא. אז כל העולם הזה של של התנועות המנטליות, של החשיבה, בתוך המרחב שלנו אפשר כבר להתחיל לדבר עליו, כעל מרחב, להסתכל מה ישנו שם, כי יש פה כל מיני גוונים. מתוך הנחה שכבר כולנו בשלב שאנחנו יודעים שמדיטציה זה לא אומר לא לחשוב. שזה הרבה פעמים משהו מין בהתחלה. איזה יום. בדיוק בא לצאת מהבית, לנסוע לריטריט. לחלוק וללמד מדיטציה ודרמה, ואני על הדלת, וסיני, הבת שלי, תופסת אותי, ופתאום, בדיוק נפתח לה גם משהו שהיא מאוד רוצה להגיד אותו, וששאר הלב מרגיש את המקום של משהו שחשוב לה לומר. ואני על הדלת, וכהרגלי, בדקה ה-90, והמקום הזה בתוך הזה של לראות מצד אחד את התנועה שרוצה להקשיב, ומצד שני את הרעש רקע שעולה לי, אני כבר מאחר, ואני כבר זה, ואני כבר... המתח הכל כך טבעי הזה של החיים, שאנחנו כל כך מכירים אותו. ואין לדברים האלה פתרונות קסם. אני מקווה שזה נורא לא ברור מתוך דברים שאני אומר. ובו בזמן נורא בהיר. אין פתרון, זה לא ככה אני אעשה. אבל הרבה מאוד רשות. הרבה מאוד רשות למכלול שמה שישנו. לכאן ולשמוע את הדברים. וכמו שאנחנו אומרים לפעמים בתוך המקומות של התרגולים שלנו ושל ההקשבה המלאה, אבל ההקשבה שגם מקשיבה למה שקורה כאן. אני שומע אותך, ואני שומע גם אותי, אני שומע את מה שמופיע בי, עם קשר ישיר או בלי קשר ישיר. ואז, מי להיות בתוך איזשהו מרחב כזה, שמנסה לצאת לשם, יש איזושהי מנוחה בתוך מרחב, שכל מה שמופיע ישנו בו. כמה זה משחרר. אנחנו, את השיחה אני אעצור כאן, ושל הדרך שהתרגיל שנעשה בהמשך, בואו תתחלקו לשלשות.